45 פרקים, ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, כי נורא כיף לנו להיות ביחד, אבל בסוף, בזכות האנשים שמאוד האמינו בנו, אורלי, המדען הראשי של משרד האנרגיה, שבחר לתמוך בפרויקט הזה כבר לא מעט זמן.
כבר לא מעט זמן, ואנחנו אפילו בפרקי הערכה, עם עין ועם א'.
הערכה גדולה לצוות אנשים מדהים. ואנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שהתבשר שאנחנו עומדים להיפרד מהמדען ולא בקטע טוב. ממשלת ישראל החליטה לקצץ את כל התקנים ואת כל התקציבים לחדשנות בתחום האנרגיה, ולסגור את יחידת המדען הראשי.
מ-80 ל-30 עכשיו ל-0.
0 מיליון שקלים, בדיוק.
הלכו לחדשנות באקדמיה, בסטארט-אפים, בהטמעה של פרויקטי אנרגיות מתחדשות במדינת ישראל, אפס כספים הלכו לשם.
בסביל נתפס, כי הפרק של היום הוא פרק על תחום שבזכות העבודה של המדען ובזכות העבודה של הרבה אנשים מוצלחים, נפתח לתחום חדש. אנחנו מדברים על תחום האגרי-וולטאי, איפה עושים שדות סולאריים, אבל באמת שדות סולאריים, שילוב של שדה ושילוב של סולאר. יש בזה הרבה מורכבות, כי זה קשור לשינוי סטטטורי, שינוי מדיניות, שינוי...
יתרי הקרקע.
ואפילו משרד פלוט, ואנחנו מסתכל על האיכות של הגידול. אבל כל זה לא היה מתאפשר, אם מלכתחילה לא היה רצון אמיתי של משרד האנרגיה, שזיהה את זה כטכנולוגיה שמאוד מתאימה לישראל.
לקדם תחום חדש.
ולכן לסגור לאלתר יחידה מקצועית של מדען, שרואה את החדשנות ומזהה את הטרנדים, ותומך במיזמים שמסוכנים מלכתחילה, זאת פשוט... טעות. ואנחנו קוראים כאן לכל מי שיכול, take a stand, ותעזרו לנו לשמור על היחידה הזאת. נכון, אנחנו מפחדים, אבל אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, גם אתם צריכים להיות.
ואם אתם רוצים להיות יזמים בתחום, גם אתם צריכים להיות. ואם אתם רוצים לחקור את התחום, גם אתם צריכים להיות. ואם אתם רוצים להעצים את הכלכלה של מדינת ישראל בתחום של מתחדשות, ולמצוא עוד ועוד פתרונות שבסופו של דבר יטיבו את החיים של כולנו, גם אתם צריכים להיות.
ובשביל להכניס לסיפור הצלחה, הזמנו לכאן את בר וייס מחברת סנאגרי, לספר על הדרך שלו, איך לבנות שדות של אגרי-וולטאי, ובואי יחד נצלול לסיפור הצלחה משותף שכזה. אז לא מוותרים, וחשמל ועודק באוויר.
ועכשיו בשדות.
שלום שלום, כיף להיות. איך התנהלתי פיזית? הגעתי ברכבת, ומשם לחדר. אני בתחום שלנו בסולר ב-6-7 שנים האחרונות, כשב-4-5 שנים האחרונות ממש אני מתמקד באגרי-וולטאי, אבל התחלתי את הדרך באקטיביזם, דרך מרכז אשל ואנזו, ואחרי זה התגלגלתי למחקר באוניברסיטת תל אביב על התחום, ואחרי זה... בקובעים המסחרים, הייתי בשיקון לבינוי אנרגיה על אגרי-וולטאי, והיום בסנאגרי בישראל על אגרי-וולטאי.
זה... מהטייטל לצד שלה, אפשר להגדיר אותך, אתה כל כך הרבה דברים, מה הוא היה?
אגרי-וולטאי אינפלואנסר.
אז בוא נגיד אנרגי אינפלואנסר, עם התמחות ב...
אין לי לוקח אנרגי אינפלואנסר, עם התמחות באגרי-וולטאי.
יאללה,
כיף הכניב.
אז בוא רגע זורק את המילה אגרי-וולטאי לאוויר, למרות שזה יותר... קרוב כזה להיות down to earth, או כמה מטרים מעל ה-earth. תספר לנו מה זה אגרי-וולטאי ואיך זה נראה בתכלס בשטח.
קודם כל, שאלה תמיד את מי שואלים, כי יכולות להיות לו הרבה מאוד שיטות והרבה צורות, ואנשים שונים רואים בזה דברים שונים. כשאני מסתכל על אגרי-וולטאי, מדובר ממש על כלי למשבר אקלים שמיועד לחקלאות, ויכול להציל את החקלאות תחת משבר האקלים, מעומסי חום ומבצורות ומעוד 1001 בעיות. שבנוסף לזה שזה כלי לחקלאות, יש שם אנרגיה, והאנרגיה הזאת מממנת אותנו. אם נשים את זה רגע בהיבט הפיזי, מדובר על, שוב, יש סוגים שונים, אבל הקלאסי הוא גידולים חקלאיים למטה, קונסטרוקציה של 4-6 מטר גובה, על הקונסטרוקציה טרקרים או ללא טרקרים.
טרקרים?
טרקרים, רכיב המכני שעליו שמים פאנלים סולאריים, כדי שהם יעקבו על השמש, אבל...
עושים את הפאנל חמניה.
בדיוק. טרקרים שמים באגרי-וולטאי יכולים לתת גם ייצור אנרגיה ובחלק מהזמן הם עושים ההפך. בחלק מהזמן, במקום לייצר אנרגיה, הם מייצרים, מעבירים את האור הנדרש לצמח, כדי שהוא יוכל לחיות בשלווה.
בעצם גם יוצרים אנרגיה מהפוטונים של השמש, וגם מייצרים צל או שמש בהתאם לצורך של הצמח.
זה מצד אחד הלחימה במשבר אקלים דרך ייצור אנרגיות נקיות ומתחדשות, ומצד שני, זה מיטיגציה למשבר האקלים, כי אנחנו עוזרים לצמח לקבל את מה שהוא צריך. בעולם שבו 20% מהפרודוקטיביות החקלאית בעולם הולכת לפח, בגלל משבר אקלים, אנחנו יכולים לספק לו מעין חממה דינמית, שמשתנה כל הזמן בהתאם למה שהוא צריך, כדי שלצמח יהיה סבבה.
ובתחום הזה של אגרו-וולטאי משתמשים הרבה במושג דו-שימושיות. מה זה בדיוק הדבר הזה?
אז דו-שימושיות, אני אחלק אותו אולי לשתי חלקים. הדו-שימוש הקלאסי הוא כמו שיש לכם בדירה, בבית, מעט מטראז', ואז אתם שמים את המייבש על המכונת כביסה. כן, זה דו-שימוש קלאסי. איך אני באותו מטר על מטר מצליח לעשות שתי פעולות שלא קשורות אחת לשנייה? לכן דו-שימוש יכול להיות פאנלים על גג של בית. אגרי-וולטאי, האופציה היא לעשות סימביוזה בין הפאנלים סולאריים לחקלאות ובין החקלאות לפאנלים הסולאריים. כלומר, הם לא רק מונחים אחד על השני, הם יכולים לעזור אחד לשני. תדמיינו שבגלל שהייתם שמים את המייבש על המכונת כביסה, המכונת כביסה הייתה פועלת בצורה יעילה יותר, מוציאה בגדים רחניים יותר, מקפלת את עצמה.
שאתה אומר אגרי-וולטאי, אז תקנתי מן יותר, אבל לא היה טרקרים על הקונסטרוקציה. זאת אומרת, אפשר אולי להניח פאנלים במבחים מסוימים, או אפשר לפעמים לשים פאנלים דווקא מעל, או גידולי שדה, גדש, או פרדסים, או חממות. תן לנו איזה 50 גוונים של אגרי-וולטאי.
בסיסים קונספטואליים, כן, של להקטין את השטח פנים של הפאנל אל מול הקרקע, מה שנקרא GCR, Ground Cover Ratio, אז להפחית אותו, להימנע מהצללה רצופה וליצור אור יותר מבוזר כלפי הצמח, וכן רכיב שלדעתי הוא חשוב בעולם של האגרי-וולטאי, הוא הנושא של דינמיות. עכשיו נכון, יהיו כל מיני סוגים של אגרי-וולטאי, יהיו ורטיקל, שזה ממש פאנלים פאנלים ענקיים, קבועים, שביניהם עושים חיטה, או פאנלים קבועים שהם לא ורטיקליים. הבעיה היא שהאזור הזה של האגרי-וולטאי, יש לו השמות קוד שמאפיינים אותו, זה alternating או cohabitating. זה חקלאות לצד ייצור אנרגיה. כשאנחנו לא עושים אגרי-וולטאי דינמי, כשאנחנו לא מאפשרים תזוזת פאנלים בהתאם לצמח, בהכרח יש לנו אולי נקודה אחת של זמן עם מיקרו-אקלים שהוא אופטימלי. כל שאר הזמן, לאורך היום, לאורך השנה, לאורך גידולים שמשתנים, אתה כמעט בהכרח נמצא במקום שהוא לא אופטימלי. לכן, כשאני מדבר היום על אגרי-וולטאי חיובי ולא רק אגרי-וולטאי, אז אני מדבר על אגרי-וולטאי שהוא עם טרקרים, שהוא דינמי, ושאתה יכול לשלוט באלגוריתמיקה. מתי אני נותן יותר אור ומתי אני נותן פחות אור.
אנחנו צריכים לשתוב לא במקסום של כמה אנרגיה אנחנו צריכים לעשות, אלא במקביל גם על המאפיינים הבוטניים והגידול של אותו או קרופ, אותו
יבול.
יבול שאנחנו מנסים לגדל, ולמצוא איזשהו אופטימום ביניהם.
לחלוטין. אפשר לראות כבר היום שיש מתקנים עם ניסיוניים או עם גדולים יותר, שלא עושים את החשיבה המשולבת, ורק שואלים את עצמם, אוקיי, איך אני יכול פשוט לעלות פאנלים מעל גידולים חקלאיים, והרבה הרבה מקרים אנחנו רואים נפילה בגידול החקלאי, עיבודי יבול באלף של עד 50%, כלומר, הפרויקט מייצר אנרגיה הוא לא ממש עושה חקלאות, ואם המטרה היא באמת לעשות את האחד ועוד אחד שווה שלוש, אז חייבים להסתכל חקלאית, כי הנושא של האנרגיה הוא כביכול הנושא הפשוט יותר, הנושא המורכב יותר הוא האגרונומיה מתחת, ושם אנחנו יחסית על תחילת הדרך, בעשור האחרון, התחום הזה התפתח.
אנחנו מסתכלים על אגרו-וולטאי, ואנחנו מדברים על זה בהקשר של יבול ושל צומח. מה לגבי הקשר של חי? יש שהבנתי גם דו-שימושיות בעולמות של בריכות דגים, ועוד בעצם שטחים שאנחנו מכסים, וגם יכולים ליצור בהם שמש. האם גם שם יש את העניין של להסתכל מה קורה מתחת, ואיך אנחנו עוזרים לחיות?
אגרי-וולטאי, בחקלאות צמחית, היא הדוגמה היחידה שאני מכיר, שבו יש כזאת ספציפיקציה למה קורה מתחת. לדוגמה, כשעושים קטל, שעושים את זה עם כבשים, ולא עם עיזים, אל תנסו לעשות פיווי עם עיזים, כי הם אוכלות פאנלים. זה מדוד, זה ידוע. זה טיפ מאוד חשוב. אם אתם עושים קטל פיווי, מה שנקרא, don't do it with goats. כי עיזים פשוט קופצות על פאנלים ואוכלות פאנלים, שכבשים ומראה של פרות שמקבלות הצללה, ממש יכולות להיות בתנאי חיים קצת טובים יותר, ואפילו להפחית כמויות שתייה. אבל גם שם, גם בבריקות דגים, בכל שאר הדו-שימוש, אין צורך לסופר קומפלקסיטי, כמו שאנחנו עושים באגרי-וולטאי צמחי.
בגלל הפוטוסינתזה.
בדיוק. בגלל הפוטוסינתזה, זה כותרת שאנחנו זורקים, אבל מאחורי פוטוסינתזה יש כל כך הרבה פרמטרים, ובזמנים אחרים.
ודיברת על AI וקצת טכנולוגיה שיושבת מאחורי זה, היא בעצם לומדת את הצמח ואת הדברים שלו, או שזה פריסטים כאלה שמכניסים מראש לפי הסוג צמח, הסוג אדמה וכו'?
אפשר להגיד, אצלנו לפחות בסן אגרי, יש שני סלים של ידע. סל אחד של ידע הוא סל ספציפי. אנחנו לומדים יותר ויותר גידולים ספציפיים ומיקרואקלימים ספציפיים, וככה אנחנו עם כל פרויקט מקבלים עוד ידע. והסל השני הוא סל מתודולוגי. כל פרויקט הוא פרויקט חדש, שבו לומדים גידול חדש ומיקרואקלים חדש. ולנו כבר יש היום מפעל שאנחנו יודעים לקחת את כל סט השאלות הרלוונטיות, מה המיקרואקלים, מה האדמה, מראיינים את החקלאי ואת האגרונום שמלווה ואת החוקר המוביל בארץ, ומתוך כל האינסייטס שאוספים מהם, אפשר לחזור לאלגוריתמיקה שלנו ולדאטה הקיימת, ואותה ללכת ולשפר. תדמיינו שיש לכם עץ תפוחים שבשנה א' הוא בגובה של 0.5 מטר וברוחב של 20 סנטימטר, בשנה ב' הוא כבר בגודל אחר ובשנה ג' הוא כבר גדל. הסימולציה תלת-ממדית של אותו עץ נמצאת במחשבים שלנו, ובהתאם לאיפה נמצא הפאנל ומה הזווית שלו, יודעים להגיד, אוקיי, בזווית כזאת 30% מהצמח יהיה באור, 70% מהצמח יהיו באור, זה ממש, זה הדרך שבה אנחנו עובדים.
ועכשיו, ברגע שאנחנו בונים קונסטרוקציה מעל הגיבול, אני יכול לדמיין שאפשר להוסיף המון דברים, ריסוס טוב יותר, השקעיה טובה יותר, אולי מעקב אחרי הגדילה של הצמח, מה עוד אפשר להוסיף?
האגרי וולטאי הוא לונה פארק לאגטק, אז אפשר להתחיל...
Sounds like fun.
Fun for nerds, אגרו נרדס. אז אנחנו כבר שמים קונסטרוקציה מאוד מסיבית, שאפשר לשים עליה הרבה דברים שונים, אפשר לשים עליה הדליה, אפשר לשים עליה רשתות קבועות, או רשתות שנפתחות ונסגרות בצורה אוטומטית. אנחנו כבר מביאים אינטרנט וחשמל, אז אפשר להוסיף המון סנסורים והשקיה חכמה. כלומר, יש פה כבר איזשהו גוף אנרגיה עם כסף, שבא ומתקין לך מתקן, ומשם הלונה פארק באמת מתחיל, וזה מאוד מאוד טיילור מיידי, כן? בסוף גידולים שונים צריכים דברים שונים, וכל עוד אפשר לעזור להם בעזרת קונסטרוקציה, או חשמל, או אינטרנט, אנחנו שם כדי לעשות את כל החיבורים.
אמרת קונסטרוקציה וחשמל. תן לי להיות קצת דביל אדבוקט, להיות פרקליט השטן. לי זה נשמע, אתה יודע, אנחנו כולם אנשים פשוטים, הם בסך הכל רוצים להגדיל את היבול, וזה מה שאכפת להם. זה לא מסוכן לפרוס עכשיו קילומטרים של קילומטרים של קבלים, ולבנות קונסטרוקציות שחשופות לתנאי סביבה משתנים. איך מתמודדים עם זה ש... פתאום אנחנו מוסיפים ממש עוד מימד חדש שהחקלאי בסוף צריך גם לתחזק אותו שזה מורכב וגם לא להתחשמל.
אז זה קצת קופץ למחקר שעשיתי, שהוא כלכלת האגרי-וולטאי. ממש ראיינו 180 חקלאים בישראל על אגרי-וולטאי. מה יגרום להם להיכנס לזה, מה לא יגרום להיכנס לזה. בתור איש האגרי-וולטאי בישראל, אני מבין אגרי-וולטאי הוא כאב ראש מאוד גדול שאנחנו מוסיפים לתאים של החקלאים, של יזמי האנרגיה ושל החקלאים. מצד אחד הוא כאב ראש כי פתאום כל הנושא של חיתוך העצים הוא מורכב, וריסוסים נהיים מורכבים, ויש כל מיני מורכבויות שלפעמים אפילו דורשות הוצאה כספית נוספת על הצד החקלאי. מצד שני יש את הבנפיץ, שהבנפיץ הם גם אופטימיזציה חקלאית של הפוטוסינתזה ומזעור נזקי אקלים, וכמובן שורת הכנסה קבועה, שבטח בתקופה קשה כמו שאנחנו עוברים היום, היא מאוד מאוד חשובה לחקלאים ולחקלאות.
החקלאים מרגיש לי רק עוברים תקופה קשה ועוד תקופה קשה ועוד תקופה קשה.
כן, אבל אני מרגיש שאני קצת מצפן היום.
יש הגנות פלא אחרות, מה החסרונות בעצם בכל התחום הזה?
חסרונות בתחום זה שהוא מורכב. זה באמת כדי, מחקלאי שעובד רק עם הטרקטור שלו ורגיל לעשות מה שהוא עשה ב-20 שנה האחרונות, יש פה עכשיו אדפטציה. לפעמים זה אדפטציה של הכלי החקלאי, לפעמים זה של שיטת הטיפול, אבל בגדול אנחנו באמת מביאים כלי לטובת החקלאות. שוב, הכל תלוי איך עושים את זה.
בדיוק, כי יש תופעה בארץ של חקלאים קטנים, שבסוף, אתה יודע, הם יצרים תאגידים קצת יותר גדולים, וחקלאים נכנסו למגה חקלאים. ואז הם מסתכלים בסוף, הם מתרחקים מהשדה, והם מסתכלים לשורות הרווח. ומה יעצור אנשים להגיד, אוקיי, אני מגדל משהו, שהוא לא באמת יכניס לו כסף, אבל בזכות זה מפתח הרבה יותר שטחים ומתקנים סולריים, ואז פשוט כאילו לנצל את הסדרות, את התעריפים קצת יותר גבוהים, ובעצם לעשות מזה עסק שהוא רק סולארי גרידה.
אני באתי לפני 4 שנים למשרד החקלאות, דפקתי להם בדלת ואמרתי להם אגרי וולטאי.
אני לא מכנה בשעה, גם רגולציה של אנרגיה וגם של חקלאות.
הם כן סימנו אותי כאקטיביסט לדחוף מתחדשות ואנרגיה, ודי בעטו אותנו מהמדרגות. ואני חושב שהרבה מאוד השתנה מאז בגישה של משרד החקלאות, והם הפכו להיות אלה שמובילים את זה. אבל כבר אז, החשש הכי גדול שהיה להם הוא, אנחנו ניתן להם אנרגיה והם יפסיקו להיות חקלאים. הרבה מהמוטיבציות למחקר הוא ממש זה. זה שאלות שממש מנבאות, אוקיי, האם אתה שם רק בשביל הכסף? האם יש שם דברים שהם מעבר לכסף כשאתה עושה חקלאות? ושלא נטעה, בסוף אף אחד לא עובד לשם שמיים, וחקלאים צריכים להרוויח כסף. אבל הרבה נמצאים בחקלאות כי הם רוצים להיות חקלאים, והאגרי-וולטאי הוא הזדמנות ענקית ענקית למנף את כל מה שהם עושים. גם לקבל יותר כסף וגם לשפר את החקלאות שלהם. באותו זמן, כן, קיים פה החשש, ואת זה הרגולציה צריכה למנוע את הכשל שוק, שממנו מפחדים, שמחר בבוקר כל יישוב יעשה 500 דונם של כיתה, כי זה הכי קל, פשוט לא אינטנסיבי חקלאית, מאוד טוב לאנרגיה וקל לאנרגיה, ובגלל זה נעשים מהלכים היום שהם נגד זה. כן, גם מרמי, שאנחנו שומעים על רק גידולים אינטנסיביים, רק בגידולי שלחין, כן, אז חיטה, גידולי בעל, חקלאות שהיא לא מושקט. ואחד הפחדים של משרד החקלאות זה שמחר בבוקר כולם יעשו אנרגיה עם חיטה, עם גידול שהוא לא באמת מאוד רווחי חקלאית, הוא לא אינטנסיבי, הוא לא מביא עוד חקלאים לעשות חקלאות, הוא איזשהו משהו שיכול להיות ממש על הדרך ולא העיקר. כששלב אחד מעל זה יש גידולי שלחין, גידולי ירקות, עגבניות, כל מה שמשקים ויכולים להגיע לרמה יותר אינטנסיבית של חקלאות. ומעל זה בשלב הכי עליון יש גידולי מטעים. גידול קבוע, מטע מסוים שנוטעים אותו ל-20 שנה קדימה, עם השקעה גדולה, עם ציפיות לתשואות גדולות. בגדול, כל משרד ממשלתי היה רוצה לשמר את הכוח שלו ולהיות חזק יותר. משרד החקלאות היה רוצה יותר גידולים אינטנסיביים כדי לשמר את הכוח. אני אומר את זה בחיוביות, לא בביקורת.
אני רק מדמיינת את היופי ואת הרצון כזה לרוץ בשדה, וזה מה לגבי האסתטיקה של כל הדבר הזה?
הוא באמת נושא סובייקטיבי. ואני אגיד את זה דרך דוגמה. פעם אחרונה שהייתי בסיור בדרום, יחד עם מרכז השל, היה יום של אנרגיות, וראינו כל מיני מתקנים יפים של אנרגיה בערבה, ובדרך חזרה נשענתי לי על החלון, עברנו ליד כתורה, ונפלט לי, וואו, איזה יופי. וזאת שישבה מאחוריי, גם היא אוהבת אנרגיות מתחדשות, אמרה, כן, המדבר הזה מהמם. ואמרתי לה, לא, התכוונתי לפאנלים. ואני באמת חושב שמעבר לזה שאני כבר התחלתי לאהוב אותם אסתטית, כשאתה מבין את האלטרנטיבות, וזה אומר הכי יפה גדעון פרידמן, כן, החיים הכל אלטרנטיבות. אם אנחנו רוצים עולם מבוסס אנרגיות נקיות, יש לזה עלות. חלק מהעלויות הן עלויות אסתטיות. הלוואי והיינו יכולים אולי לעשות אנרגיה גרעינית, שגם לא לוקחת שטח וגם נקייה, אבל זה לא המצב כרגע בישראל.
יש לנו פרק גם על זה.
זהו, שמעתי אותו. אני מתייחס לאסתטיקה כחלק ממה שהיא יכולה להביא לי. כשאני רואה פאנלים שמייצרים אנרגיה נקייה, אני מדמיין את דורות העתיד, ומבחינתי זה אסתטית, סובייקטיבית, הופך למשהו יפה בראש שלי. עכשיו, יש לי אולי הרבה עבודת חינוך שוק לעשות, אבל אותי זה לא מרתיע כרגע.
בסוף אנחנו, ספציפית בישראל, מדינה קטנטנה, המון המון שטחים שאי אפשר היום להתקים מהם פאנלים סולריים, כי הגריד עמוס, או כי יש לנו מורכבויות אחרות, והנה בא דו-שימוש, והרבה שדות בארץ. אז הייתי רוצה לשמוע ממך, במקרו אולי קצת מה הפוטנציאל בארץ, מבחינת כמויות. אם עכשיו אנחנו מכסים את כל שדות ישראל, היום אנחנו מכסים את ישראל ל-100%, ואם לא, למה?
במדינת ישראל יש 4 מיליון דונם קרקעות חקלאיות. אף אחד לא חושב לכסות את כולם, אני לא חושב שיש למישהו מטרה כזאת, זה מהצד העליון, וגם לא כולם יתאימו, כי הסלופ, השיפוע או הגידול שמתאים או לא מתאים, והנושא של מיפוי אגרי-וולטאי, מיפוי שטחים, הוא עוד לא באמת נעשה. אפשר ללכת ולהגיד, אוקיי, אם במצלול נופי, שזה סוג מסוים של ייעוד קרקע, לא נעשה אגרי-וולטאי, אז מה הפוטנציאל? אבל בפועל, מי אמר שלא טוב שיהיה שם אגרי-וולטאי? זו שאלה שהיא נורמטיבית. לפי התרחישים המינימליים של משרד האנרגיה, אזור ה-200 אלף דונם, 300 אלף דונם ל-2030, שזה תרחיש אופטימי.
כמה אנחנו היום?
היום כלום. היום עוד אין...
אגרי-וולטאי בישראל, אני ראיתי כל הזמן פרויקטים
ש... רק גמות ו...
פוטנציאל שוק חדש שרק עכשיו מתחיל במדינת ישראל?
בלו אושן לחלוטין, רק מתחיל עכשיו בישראל.
למה זה לא היה עד היום? בגלל רגולציה?
כן, אף אחד לא קידם את זה, ומשנת 2020-2019... התחילו לקדם את זה.
ברמה של לבנות היתרים מיוחדים לדבר?
אז הממשלה התחילה דווקא מאזור, הממשלה עשתה דבר מאוד יפה, ולאחרונה היא מנסה, היא קצת הורסת את מה שהיא עשתה מאוד יפה, לצערי, אז החלק של הביקורת עוד רגע. אבל בגדול המדינה אמרה, אני רוצה להתמחות באגרי-וולטאי בצורה פנומנלית לעומת העולם, בואו נעשה תוכנית פיילוטים מאוד מאוד גדולה, מעל 100 פיילוטים של אגרי-וולטאי עם טכנולוגיות שונות, גידולים שונים, מיקומים שונים, כשכל פיילוט הוא 15 דונם, וכל פיילוט מלווה על ידי יזם אנרגיה, יישוב ומופ, כלומר חוקר אגרונומי, וממש לאחרונה אושרה תוכנית מתאר לפיילוטים האלה ויוצאים לדרך. משהו שהוא גם ברכה וגם כללה שקורית בימים אלה, זה שהמדינה מאפשרת לקדם גם תוכניות large scale. עוד אין רגולציה כללית לאגרי-וולטאי, יש רגולציה כללית רק לפיווי קרקעי, אבל על בסיס רגולציה לפיווי קרקעי, יש יזמים יותר מ-10 תוכניות כבר שמקודמות, large scale פיווי פרוג'קט של אגרי-וולטאי, והבעיה הגדולה היא שהמוטיבציה לעשות פיילוטים פתאום קטנה. במקום להיות עוד שנה מהיום עם 70-80 פיילוטים, אנחנו נמצא את עצמנו עם 20-30 פיילוטים. אני רואה ירידה במוטיבציה לביצוע פיילוטים, למרות שהכל היה כביכול מסודר עם המדינה, כי הם אומרים, למה שאני אתגלח? זה סתם כאב ראש, עדיף לי שמישהו אחרי יעשה פיילוטים, ואני אכנס בשלב מאוחר יותר עם שדות גדולים, או אפילו כבר עכשיו עם שדות גדולים, שבעיקר החשש הכי גדול הוא טעויות נעשות. זה תחום חדש, ואנחנו יודעים שנעשות טעויות. כשאתה עושה טעות בפיילוט, אתה עשית טעות על 10 דונם, וכשאתה עושה טעות בפרויקט גדול, זה 500 דונם. והחשש הכי גדול שלי היום, באמת תוכניות מפלצת כאלה, שהולכות לצאת לפועל, לפני שנעשה פיילוט, לפני שהחברה הזאת עשתה פיילוט, ואנחנו נראה תוצאות חקלאיות שליליות, מה שיביא לבקפייר מאוד גדול בכל השוק שלנו.
שאלה מצחיקה. אבל מנקים פאנלים באמצע שדה, מבלי להרוס את הצמח?
נתחיל מזה ששאלתי את הצרפתים, אני עובד בחברה צרפתית, סאן אגרי שם כבר 15 שנה, אני אגיד ששני דברים פרו בסיור הראשון שלי בצרפת. אחרי שאני כבר שנתיים רואה את אותם תמונות בגוגל מרחוק, התחלתי לעבוד בסאן אגרי, וזה התחיל בשבועיים צרפת, יין גבינות ופיווי, והגעתי לשדה בפעם הראשונה, והדבר הראשון שאמרתי היה, וואו, זה ממש קיים כמו בתמונות, בגובה 5 מטר גובה, יש גידולים חקלאיים למטה, זה מטורף. הדבר השני שאמרתי להם, איך אתם שוטפים את זה? איך אתם מנקים את זה? ואז הם אמרו, מנקים? מי מנקה? לא מנקים פאנלים. בכל מקרה יש להם מספיק גשם כדי לא לנקות פאנלים. ואנחנו פה צריכים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לנקות פאנלים, וכן זה נראה שהכיוון הכי נכון הוא אזור של המתזים שנמצאים היום במערכות ביתיות. כלומר, כבר יש לנו...
אז המים שינקו את הפאנל ישקו גם את הקרופס.
דו שימוש במים.
יש.
אז זה ממש זה. אם בפיווי קרקעי גדול אתה רוצה להימנע משפיכת מים לשווא, כי חבל על המים כי הם ישפכו פשוט מתחת לפאנלים, אז באגרי-וולטאי אתה משתמש בהם, באותם מים שיורדים, ואז עוד יותר חשוב לדעת כמה אתה משקה, כמה צריך להשקות, כמה אתה משקה את הפאנל, כן?
זה עוד פונקציה בעצם שנכנסת לכל התחשיבים הטכנולוגיים, האלגוריתמיקה בעצם שדיברנו עליה קודם.
מדויק.
ספר לנו על איזשהו
גידול שאוהב מאוד את העובדה שמחוסים פאנלים או משהו אחר שאנשים לא יודעים על אגרו-וולטאי.
בטח משהו עם פרחים, לא?
אין לי משהו עם פרחים, אבל האמת שממש לאחרונה רציתי לכתוב פוסט בלינקדאין ושכחתי, אבל בישראל ממש אוהבים חצילים.
חציל, מקום חציל שלה.
שנגיע מזמר היום.
ממש בהכנת המחקרים האחרונים שפרסמנו. יש השוואה בין חממה שבה מגדלים חצילים רגילים, בלי אגרי-וולטאי למעלה, לחממה שבה מגדלים חצילים עם אגרי-וולטאי, עם סטירינג פוליסי וכו וכו. ובצורה התחתונה, 50% יותר חציל, יותר פרי, תחת אגרי-וולטאי.
אם אנחנו נגענו בזה קצת, אבל אם רגע אנחנו אוספים את כל הדבר, מה בעצם טעון שיפור בעיניך?
אז אחד הדברים הראשונים שאני לא יודע אם הוא טעון שיפור, אבל מישהו צריך לתת פה את הדעת, זה הנושא הזה שישראל עד ללפני כמה חודשים הייתה על המסלול להפוך למדינה שיהיה בה אגרי-וולטאי הכי מתקדם, הכי הרבה דאטה, הכי הרבה מחקרים, הכי הרבה פיילוטים מוצלחים, וכרגע הטרנד הזה ישתנה. בדיוק בנושא, בגלל שאנחנו מאפשרים לשדות גדולים לצאת לפועל, בלי ששמו איזשהו מנגנון חילוט ערבויות על פיילוטים, כלומר, מי שרוצה מוציא, מי שרוצה לא מוציא, ויש בעיה ענקית, אני מבחינתי זה משהו שאני היום ממש נלחם.
יש אישור במכרזים, אבל לא עומדים מתחורם, כי אין לה יזם דאונסייד מלא להקים את הפרויקט.
כן, ממש מדויק, אין שום מקל חובט בו.
עכשיו בתור energy influencer, מה השוק הבא שהוא טריליון דולר מרקט בעיניך? אתה לא יכול לענות אגרי-וולטאי.
מקשה עליו.
אני, הלוואי והיה אופציה לעשות אנרגיה גרעינית. מבחינתי שם גם זה העתיד האקולוגי, הנקי שלנו, עתיד של תחנה מאוד ריכוזית שלא דורשת הרבה שטח, ומצד שני נקייה. ויש המון חסמים בדרך שהם לאו דווקא טכנולוגיים. הם יותר תרבותיים, פסיכולוגיים, פוליטיים. אבל אם היה משהו שהייתי רוצה שייכנס פה פנימה, זה.
מדהים.
טוב, בר. היה לי כיף. חוץ מזה שאתה מביא אנרגיות שמש גם לאולפן.
זאת אומרת, ברגע שהוא עושה את האגרי-וולטאי מעל חמניות, אז הוא מביא אנרגיה גרעינית.
שמחנו ללמוד על הנושא הקטן שהוא המרתק הזה. אמן, 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 שזה יתמה במהרה במדינתנו הקטנה, שטופת השמש ואוהבת היבול.
וסתומת הרשת.
ואמן שהרגולציה תיפטר מהר, ושייצרו ודאות, כי אני חושבת שבאנרגיה הסולארית, בהתחלה שלה, היה אתגר מאוד גדול של גם אי-וודאות בתמחור, שהשתנה כל הזמן, ושינה מודלים עסקיים, הרגשתי שבהתחלה קמו מלא חברות שרצו לעשות טוב, ואז ככה גם הם נפלו, ובגלל השינויים המאוד מהירים. כלומר, אני מקווה שגם כשיקבעו דברים, יקבעו אותם לטווח הארוך, ולא משהו שמשתנה ככה כל שנה בשנתו, לפי מצב הרוח.
אני מאחל לנו שנראה עוד חברות צרפתיות, עם טכנולוגיות מגניבות שפועלות בארץ, ואפילו עוד חברות ישראליות שפועלות בצרפת. ועוד הרבה יותר energy influencers.
אמן.
תודה רבה. ומיוחדת היום במיוחד למשרד האנרגיה, אנחנו אוהבים אתכם, מדען הראשי, תמיכה בנו.
ואנחנו מאחלים לכם גם בשורות טובות יותר מהבשורות שיצאו היום.
תודה גם למייקרוסופט סטארט-אפס, אתם מערכים נהדרים, ולכל המאזינים שלנו שמלווים אותנו כבר למעט פרקים. אנחנו נמצאים בכל אפליקציות העסקיתים, ובסושיאל מחפשים נושאים חדשים לפרקים.
חפשו לנו חשמל באוויר, Energy on Air.
אורלי, בר, תודה.